שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אז השבוע אנחנו שיעור אחרון לפני חג המצוי סבור עלינו לטויבו, והשנה יש לנו ערב פסח שחליאס בשבס, מה שיש לנו רק אחת לכמה שנים. פעם האחרונה זה היה לפני 13 שנה. אז היום השיעור יהיה פחות למדנות, פחות למדס, וקצת יותר הלוך על המעשה, כי כל כך הרבה אנשים ורבנים פנו אליי לתת להם קצת הדרכה בשאלות רבות המתעוררות כאשר ערב פסח חליאס בשבס. ואנחנו נלך שלב אחרי שלב, בעיקר הלוך על המעשה, בקיצור נמרץ, כדי להדריך את אלה שמעוניינים לדעת את השקפתי, את דעתי, בהלכות הרבות הנוגעות לערב פסח שחליאס בשבס. ואנחנו מתחילים בערב שבס, ונתקדם לשבס ולחג המצויס וללילה סדר, ככל שיספיק הזמן. אז השאלה הראשונה, תניס בחוירים. אז אנחנו מוצאים מקורות כבר בדברי חז"ל, בדברי הראשונים, שהבחוירים מתענים בערב פסח. כאשר ערב פסח חליאס בשבס, וכמובן שבשבת אי אפשר לתענות, יש לנו מצווה של עונג שבס וקבועת שבס ושלוש עודס, האם מתענים בכלל? שלוש מחלוקס ודובה. בסוגיה הזו מדובר בה בסמנטוף איים בייס ושולחן אורך בסעיף בייס. שיטה אחת שמתענים ביום ה', ביום חמישי הבו עולנו לטויבו, וזה שיטה סמהריל ותרומס הדשן, אבות מנהגי אשכנז. למה לא ביום שישי שקרוב יותר לערב פסח, משום שתמיד יש בעיה כאשר מתענים ביום שישי? האם לכנס לשבס כאשר הוא בצום, או לשבור את הצום לפני כניסת השבס? ומכיוון שבלאו הכי מדובר בצום מוקדם, שהרי ערב פסח זה שבס, ולכן בלאו הכי מקדימים את הצום, סבורים תומס הדשן ומהריל, כמובא בסמנטוף עין בייס, שיש להקדים את התענית ליום ה'. לעומת זאת, המאירי בספר מוגן אובויס, מוגן אובויס הוא ספר מאוד מיוחד, שבו מאירי מגן על מנהגי אבותיו, גדולי צרפת וגדולי אשכנז, ויש לו סימנים רבים, מנהגים רבים, שהוא מגונן אליהם מפני התקפות של הספרדים על מנהגי צרפת ואשכנז. אז בעניין חוב גמל, המאירי אומר שיש לתנות ביום שישי. בניגוד לדעת תרומס הדשן ומעריל, שאומרים שיש להקדים ליום חמישי, לדעת המאירי, יום שישי. אבל השיטה השנייה שמובאת, בסמנטוף עין בייס, ספר האוגור, שבערב פסח שחליאס בשבס אין בכלל תניס בחוירים. תניס בחוירים הוא לא צום קבוע מדברי נביאים, תניס בחוירים איננו קבוע וחמור כל כך, ולכן כשאי אפשר לתנות בערב פסח, התנית הזו בטלה לגמרי ולא מתענים. אין בזה נפקא מינה גדולה הלוך על המעשה, כי בלאו הכי בזמננו אף אחד לא צם תניס בחוירים. יש מן האחרונים שבאמת הביאו פליאה, למה אין אנחנו נוהגים להתענות? עושים סיום מסכת, אבל אין שום צום אחר שאנחנו מסיימים מסכת ומתעלמים מן הצום ועוברים עליה. אבל מכיוון שזו לא שאלה שנוגעת לערב פסח שחליאס בשבס, נשאיר את הדיון הזה להזדמנות אחרת בסייעתא דשמיא שהשם יעזור, שיהיו לנו הזדמנויות רבות למחביר. אנחנו היום מתרכזים אך ורק בהלכות של ערב פסח שחליאס בשבס. ומכל מקום, שלוש מחלוקס בדובו. יום ה', יום ו', או שמא לגמרי לא. מכיוון שאין אנחנו נוהגים לתענות, אלא עושים סיום מסכת, אני אומר, מי שיכול שיעשה סיום מסכת ביום ה', עוד סיום מסכת ביום ו', ספק תורה לחומרה. אם אפשר לעשות עוד סיום, נבוא ברכה על ראשו. ומכיוון שבלאו הכי לא נוהגים שכל אחד עושה סיום, אלא אחד עושה סיום, וכולם מקשיבים, וכולם אוכלים, וכולם שותים, לא קל, לא קשה, לא אמור להיות קשה לארגן סיום ביום חמישי, סיום ביום שישי, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, וירבו כמויסם בישראל, עוד סיום ועוד סיום, ודאי שזה זכות גדולה לנו. בקשר לביור חומץ, מתי מבארים את החומץ בערב שבס? נחלקו תנוע, וסוגיה הזו חוזרת כל הדרך בחזרה עד למשנה, דף מם טס או מדלב במסכת פסוחים. ארבע עושה שחל יש בשבס. שורפים את הכל, מבארים את הכל, בערב שבס, דברי רמיה, וחכומם אומרים בזמנוי. רבי אלעזר בן הרצוג מחלק בין תרומה לחולין. בזמננו אין לנו תרומה בלאו הכי, כהנים לא אוכלים תרומה בזמן הזה, ולכן, לשיטת המאה, מברים את הכל מערב שבס. חכמים אומרים בזמנו, דהיינו, מברים בשבס. בדרך כלל, יוחד ורבים הלוכים כרבים, ולכן צריך לפסוק כחומש שלא מברים את החומש אלא בשבס. ואף על פי כן, הריף, הרמב״ם, רמב״ם להדיה, פרק ו' מלכות חומש ומצה, וכך גם השולחן אורך הפוסקים, סבן תוף, מם, דלת, סיב, בייז, שמבארים את הכל בערב שבס. מתי בערב שבס? אז שכנו כותב עד חצויס, והמהרשם, הפויסיק הגדול המהרשם, מדייק מלושן לשכנו, חצויס? אבל יש שעוז דרבונן, אנחנו מברים את החומץ תחיל לשוח המישס, לא, לא מחכים עד חצויס, תחיל לשוח שישס, וזה שעוז דרבונן, והמשנה ברורה באמת אומר, לאו דווקא, לאו דווקא חצויס, אלא תחילה שושש הסבר המרשם, פשטס דבר שכנוך. לא סביר ששכנוך חוטף חצויס, ואין הכוונה חצויס. אומר המרשם, מכיוון שלא מדובר בערב פסח, מי כרגע אפשר להמתין עד מחר, אלה שמקדימים לערב פסח, והסיבה שמחמירים לא לבאר את החומץ סמוך לכניס השבת, זה רק משום שמה יחליפו שנה זו בשנים אחרות. ושמה, בשנה הבאה מישהו יזכר, רק רגע, לפני שנה שרפנו את החומץ אחר הצהריים, והוא לא יבין שלפני שנה זה היה ערב פסח שחל יש בשבס. הסיבה שצריך לבאר את החומץ בזמנו היא, זה משום שלא תקנו חכמים, שכל היסורים נוהגים בחצויס, ואי אפשר לבטל חומץ אחרי חצויס, משום שזה עושה בהנוע. ולכן כל הסיבה שמחמירים לבאר את החומץ, באותו זמן שמבארים את החומץ בכל שנה, דהיינו לפני הצהריים, זה רק גזירה, זה רק חשש רחוק. אומר המרשם, זה גזירה לגזירה, ולכן שעוז דרבונן לא צריך להחמיר. ובדקדק ובכוונה כותב שכנוך עד חצויס. לא כך דעת המשנה ברורה, והמשנה ברורה אומר, כוונה תחילה שושישס, ועדיין שוער פייש פסח פרנק במקרואי קוידש. מקרואי קוידש, בחלק בייז כמדומני חלק א', על חלק א', על פסח, מקרו הקודש, ופש פסח פרנק אומר, אין הכוונה תחיל לשור 16 לסוף שור 5, משום שבכל שנה ושנה, בתחיל לשור 16 זה צריך להיות מבואר כבר. אומר פש פסח פרנק, כל הסיבה שמקדימים בסוף, זה רק אחרי הביור צריך לבטל. ואחרי שהחומץ עושה בנו אפילו מדרבון, אני אפשר לבטל, ולכן צריך להקדים. אבל בלאו הכי מבואו להדי בשולחן אורך בסיבוב, שלא מבטלים את החמץ עד שבת בבוקר, ולכן אפשר להמתין עד תחיל השוש שישיס. אם כבר אנחנו אומרים עד חצויס לאו, דווקא נראה יותר, שהכוונה שבתחיל השוש שישיס החומץ כבר יהיה מבואר. ולמעשה צריך לשרוף את החומץ בסוף שור חמישס, בסוף, כן, בתחיל השור שישס שכבר יהיה מבואר. וזה מנהג ואוילום. אבל השאלה יוחד ורמה לא חיכי רבים. חכומם אומרים שמברים בזמנו, דהיינו בשבס בבוקר, ולא בערב שבס. מה פתאום פוסקים כרב מאיר? רוב הראשונים פסקו כרב מאיר, וזה התבסס, והתבסס על הגמורה, תף י' ג' עומד א', שם למדנו, רבי אלעזר בן יהודה איש ברטוסה אומר שמשארים מוזן שתי סעודות. דהיינו, שורפים את הכל בערב שבס ומשארים מוזן שתי סעודות. הר"ן כותב, וכך מבואר בדברי כמה ראשונים, כשרב מאיר אומר דף ממתס עומד א', מברים את הכל לפני השבס, הדגש הוא הכל. ולשיט הסמאיר לא משארים שתי סעודות של חומץ, אלא צריך לבאר את הכל מערב שבס. וכאשר חכמים אומרים בזמנוי, הכוונה לאותם שתי סעודות שהוא משיע בשביל ליל שבס ובשביל שבת בבוקר. אבל גם לשיטת חכמים, החמץ שהוא לא מתכוון לאכול, ודאי שעליו לבאר בערב שבס. כיצד יבאר חמץ רב בשבס, ויש חשש שיבוא לידי מכשול. וכל המחלוקת רמי וחכמים, בנוגע לאותם מוזון שתי סודס, לפי רמי מברים את הכל מערב שבס, וחכמים אומרים בזמן ערב שבס. הצוף נספנה אחרוג את שובר. יש לו פירוש מאוד ייחודי, מאוד מיוחד, בדברי המשנה, בשיטס חכמים. והרוגת שובר אף פעם לא נרתע לפרש דברים נגד כל רביסינו הראשונים. הוא היה מיוחד, מיוחד בזמנו, מיוחד בדרכו, והוא לומד מן הגמרא, לפעמים שלא כדברי רביסינו הראשונים, והוא מפרש. רמייר אומר, מברים את הכל מערב שבס. חכום אומרים, בזמנו, בערב שבס, בזמנו. לפי רמייר, צריך לבאר בערב שבס, אפשר גם אחר הצהריים, עד השקיע. עד כניסת השבס. חכמים אומרים בזמנו כתוספת על שיטת רמי, לא כדברי כל הראשונים והפוסקים בזמנו דהיינו בשבס, בערב פסח, אלא בזמנו שחמישס או שישס לכל מרקי דאיסלי בערב שבס. אבל זה פירוש שלא מצאינו בדברי הראשונים והפוסקים, וכולם פירשו בזמנו כוונה לשבס קודש. הלוך על המייסה, כפי שציטטתי, סימן תוף ממדלת בשולחן ערוך, מבארים את החומץ בערב שבס בזמן שמבארים בכל שנה ושנה באותו זמן. וזה מביא אותנו לשאלה של מחיר החומץ. שאלה זו נוגעת יותר לרבנים מאשר להמון העם. אז ביור חומץ עושים בבוקר באותו זמן שעושים ביור חומץ בכל שנה ושנה, אף על פי שהשאלה מעיקר הדין אפשר היה לעשות אחר הצהריים, אבל כדי שלא יחליפו שנה בשנה, וחלילה, שלא יהיו אנשים ששנה הבאה יזכרו, רק רגע, לפני שנה שרפנו את החומץ אחר הצהריים, כמעט השמש נטה לרדת, ואני זוכר ששרפנו את החומץ, ולא יזכרו שלפני שנה היה יוצא מן הכלל, כי ערב פסח חליאס בשבס. האם צריך לחשוש גם לגבי מחיר החומץ? יש אחרונים שאומרים, רבונון זריזם הם. המון העם, כאשר כל אחד שורף את החומץ שלו, צריך לחשוש שמי יתו בשנה הבאה. אבל רבני ישראל ודאי יזכרו ויבינו וידעו ויסכילו שלפני שנה היה ערב פסח שחליאס בשבס, והחומץ לא נאסר בענוע עד למחרת היום, שבס בבוקר עוד אוכלים חומץ. האם גם מחירס חומץ צריך להקדים? המנהג הוא שגם מחירס חומץ מקדימים. ואני מתכוון למכור את החומץ בזמן שאני מוכר בכל שנה ושנה, לשרוף את החומץ בזמן שעושים בכל שנה ושנה, ואנחנו כאילו מקדימים, י' ד' מקדימים לי' ג' על כל פרטיה ודקדוקיה. אז בימי קדם היה בעיה, ואנחנו מוצאים בדברי כמה וכמה שאלות ותשובות, כאשר אנחנו חוזרים 150 שנה, 200 שנה, יהודים רבים, מכרו חמץ בחנויות קטנות, בפונדקי דרכים, ובדרך כלל עיקר העבודה היה בסוף השבוע, ביום שישי, שבס בלילה. היהודי לא עמד בפונדק, אבל העובדים שלו עמדו בפונדקים. בהזדמנויות אחרות דיברתי רבות בדברי חיים שחידש שטר מחירה, משום שאחד מיסודות הפרנסה היהודית, יהודים קיבלו קונסשן, אישור, זיכיון להפעיל פונדקים, פונדקי דרכים. החסידים היו פוקדים את הפונדק ביום שישי בדרכם לחצרות האדמורים, והגויים היו מגיעים סוף השבוע בליל שבס, שבת, ערב שבס אחר הצהריים. והיה בעיה גדולה, היהודי לא יכול היה לסגור את הפונדק, והגישו שם בירה, ובירה זה חמץ, וויסקי זה חמץ, וודקה זה חמץ. ולכן חיפשו פתרון. תשובס מהרם שק, אורחיים, אני חושב ריש דלד או ריש שם, הרם שק אומר, שאפשר למכור בבוקר, בזמן הרגיל כל שנה, אלא שהקניין יחול ליל שבס, או אחר הצהריים. מצד אחד מרם שק מחמיר, הוא לא רוצה שימכרו אחר הצהריים, כדי שלא יחליפו בשנה בשנה, אבל אפשר לתנות שהקניין יחול יותר מאוחר. ותשובס רבה שולים לומז'ה, הרב טננבוים, שאל את תשובס דברי מלכיאל, ספר חשוב ביותר, מגדול הפויסקים בליטה, חלק דלת סמכוב דלת, הוא אומר, לא צריך לחשוד ברבון הישראל שיחליפו שנה בשנה, ואפשר לעשות את המחירה. ערב שבת אחר הצהריים. שואל המיישב, מדור רבוב, חלק וב תשוב שואל המיישב, סימנון, מביא סיפור כזה, ושואל המיישב אומר, אפשר לעשות את השתה המחירה ביום שישי, ולהתנות שהקניין יחול בשבת, דקה לפני סוף זמן איסור חומץ. ומחיר הערב שבת שיחול בשבת, אפשר לעשות קניין שיחול לאחר זמנו. והשואל המיישב לא מביא את תשובה סבקי וגה שהוא מסופק, תשובה סבקי וגה מדורו כמה סמן, קוף נון תסר בקי וגה מסופק. האם כאשר עושים קניין בערב שבת שיחול בשבת, יש איסור של קניין בשבת או לא? האם זה תלוי בזמן חלויס הקניין או בזמן עשייס הקניין? רבי עקיבא הגה מסופק ולא פושט שאלה הזו. בתשובה שלי הבאתי שזה ירושלמי מפורש ופרש של רבי עקיבא הגה לא מביא את זה. אבל גם פרש של שואל המיישב לא מביא את רבי עקיבא הגה. והשואל המיישב פשיט עלי שאין בזה איסור כלל משני טעמים. קודם כל הוא סבור שכהן הקניין בשבת כל האיסור רובץ על הכהן ולא על המקנה. ובכתבים שלי הראיתי שגם זה מחלוקת גדולה. ומכיוון שמלידון דינן, הכהן הוא גוי, אין לנו בעיה, קניין בשבת. והמקנה לא עובר אל איסור רק על הכהן. וגם פשיטא ליה לשואל המיישב שכל האיסור זה רק בשעת עשיית הקניין, ואין איסור שחלויס הקניין יהיה בשבת. בכל אופן, הבאתי שלוש דרכים. מה רמשיק, עושים את הקניין ערב שבת בבוקר שיחול אחר הצהריים, דברי מלכיאל, אפשר לעשות את המחירה, ערב שבת אחר הצהריים, שואל המיישב, עושים ביום שישי כדי שיחול בשבת. אני לכשעצמי אומר, כל הבעיה הייתה בזמנם, כי למכור את החמץ, ואחר כך לעמוד בחנות, ולמכור את החמץ שמכרת לגוי תמורת כסף, והכסף לא הולך לגוי שהוא בעל החמץ, הכסף הולך לבעל הפונדק, לבעל החנות, אם הוא יהודי או גוי אחר, אין לך חוק ויתלו על הגדולה מזו, וזה הופך את כל הקניין ללאג ולכלס. כתבתי תשובות בשנים קודמות לגבי וויסקי שנמצא בדיוטי פרי, בשדה התעופה. אז כל החברות מוכרים את החמץ. אבל כאשר אנשים טסים, ערב פסח, חול המועד פסח, דוטי פרי פתוח, אפשר לקנות וויסקי. ואני כתבתי שהמחר הזה חוקה ויתלולה. זה לכאורה אין מחר. אין לך ראיה גדולה מזו שמי שמוכר כלל לא מתייחס ברצינות למחר שהוא מחר. איך אתה יכול למכור את החמץ לאחרים ואחר כך לעשות ביזנס ולהרוויח כסף באותו חמץ שכבר איננו שלך? אז כל הבעיה הייתה אנשים שמכרו חמץ לאחר שמכרו את כל חמצם לגוי. אבל בנידון דידן, כאשר מדובר בשני זייסים שאנחנו משאירים לסודס ליל שבס ושבת בבוקו, לא צריך לעשות שום שינוי בשטר המחירה. הסברתי בהרבה הזדמניות, אין שום חשש של גזע לעקום. הגוי לא מקפיד. הגוי אין לו עניין לממש את המחר הזה, הדרך שהוא מממש את קניין החמץ. ויש פה נקודה דקה שאני צריך להסביר. בעיניי דברים פשוטים. משום מה לא כולם מבינים את פשטות הדברים. כאשר אנחנו מוכרים חומץ לגוי, מדובר במחירה גמורה שאין בה שום פיקפוק. הגוי מתכוון לקנות את החמץ. למה? קודם כל, כי היהודי מבקש ממנו. שנית, זאת ההשקעה הטובה ביותר שאדם יכול לעשות. בדרך כלל, הגוי משלם 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל כשהוא קונה את החמץ, ואומרים לו בראש שהוא יכול לבוא אלינו מוצאי שביעי של פסח ונקנה בחזרה ממנו את החמץ. והוא עושה בדרך כלל לפחות 100% רווח. אני לא מכיר השקעה שמובטח לך 100% רווח אחרי שבוע אחד. אין כאלה השקעות בעולם. ולכן הגוי קונה על מנת למכור. הוא לא קונה את החמץ על מנת לאכול. אז מה בכך? אנשים משקיעים בנדלן בהונג קונג, ביפן, בקצה העולם. האם הוא מתכוון ללכת לגור בבתים שהוא קנה? ודאי שלא. הוא קונה על מנת למכור. הוא קונה על מנת להשקיע. אותו דבר גוי שקונה חמץ, הוא לא מתכוון לאכול את החמץ, לא מעניין אותו בדיוק מה הוא קנה, הוא קונה על מנת למכור בעוד שבוע. השקעת בנדלן, בקצה העולם, אתה לא מתעיין בדיוק באיזה קומה הדירה, איך זה נראה, מה הנוף שמשקיף מהחלון, כמה חדרים יש בדירה, מה אכפת לך? השקעת, קנית על מנת למכור, אותו דבר במחיר חומץ. אז מצד אחד מדובר בקניין גמור, במחירה גמורה, אבל מאידך, למה שגוי יקפיד שהיהודים יאכלו קצת לקחת מהחמץ שלו ולאכול כזייס בליל שבת ושבת בבוקר? אין שום חשש גזל עקום. ומכיוון שמדובר בחמץ מועט, מועט ביותר, וזה פעם בכמה וכמה שנים, זה לא הופך את המכל לחוקה והתלולה. זה לא הופך את המכל לדבר של מה בכך. לא ולא. מדובר במחירה גמורה. אני נוהג לחומרה להסביר לגוי שאליו אני מוכר את החמץ בעל פה. אני לא רוצה לשנות את השטר. אני חושב שלא טוב להתחיל לשחק עם שטרות, ונעשה שטר אחר מיוחד לערב פסח שחליס בשבס. יש בידינו כתריסר שטרי מחיר הסכומת של גדול יסול. יש תחת ידינו שטר של החיודם של הנשיא ושל הקיצו שכנו, וחש הרבה שטרות. מעולם לא ראיתי שטר מיוחד לערב פסח שחליס בשבס, הלוי דובר הוא. לא ראיתי שום שטר מיוחד של גדול יסול מדורות קודמים לערב פסח חליס בשבס, ולכן אני סבור. אין לשנות את השטר. מקסימום, וגם זה רק לחתחיל לרב חדמילתא. אומרים לגוי בעל פה, למרות שאנחנו מוכרים את כל החמץ, אנחנו נקצת, ניקח קצת מהחמץ שלך ליל שבת, שבת בבוקר, כדי לאכול, ואין בכך שום קפידה ושום בעיה. אז עד כאן דיברנו מהדינים של ערב שבת. תנס בחוירם, ביו חומץ, מחירס חומץ עכשיו, שלשודס. איך יוצאים ידי חויבס שלשודס? ליל שבת אוכלים סעודה אפשר לאכול פת. נוהגים לקום השכם בבוקר. רבים מתפללים וסיכן. יש שלא מתפללים וסיכן, אבל מתפללים מוקדם, על מנת להספיק להגיע הביתה, ליטול ידיים לפס, לאכול את הפת מספיק זמן לפני סוף זמן אכילס חומץ. אוכלים כזייס פס. משתדלים לגמור את הכל. לא גמרת הכל, אפשר לפורר את זה בשירותים ולהוריד. אני לא חושב שזה כבועיד של פס לזרוק לתוך שירותים. אפשר פשוט להוציא החוצה ולזרוק בפחי אשפה ציבוריים. בפרט בארץ ישראל יש מחלי אשפה עמוקים במיוחד ברוב שכונות ירושלים. האשפה נופלת כלפי מטה, הוא מכוסה, אין דרך להוציא את זה משם, צריך מסעיות מיוחדות להוציא את זה משם. זה הפקר גמור, זה ביור גמור. אם אתה זורק את זה לפח ציבורי, לא אישי, בתוך המטבח, פח אשפה ציבורית, יצאת ידי חויבס ביור לפני סוף זמן האיסור. לא פח אשפה פרטי, בין אם זה בתוך הבית או מחוץ לבית. אז יש אופציה לפורר את זה בתוך השירותים, להוריד את המים ובכך לקיים ביור. אני פחות אוהב את האופציה הזו כפי שהסברתי. אחרי שגמרנו לאכול פת, ממשיכים את הסעודה. אבל מה המסעודה שלישית? רוב המשפחות אוכלים את הסעודה מחלי פסח, כלים חד פעמיים, כדי שלא לערבב חומץ עם כלים של פסח, עדיף כלים חד פעמיים. פת אוכלים, גומרים עם הפת, זורקים את הפת, ממשיכים בסעודה. ישנם נוהגים לאכול את הפת במרפסת או בחצר. עדיף במקום שאפשר לראות את השולחן שבו אנחנו נמשיך את הסעודה, אבל זה לא מעקב. אז מה עושים עם סעודה שלישית? זה דיון כבר בשולחן אורך. אז תוף ממדלת בסעיף הראשון, כותב שולחן אורך, אפשר לאכול מצה עשירו. הרמו כותב, אנחנו לא נוהגים. אשכנזים לא נוהגים לאכול מצה עשירו. לא בפסח ולא בערב פסח. ולכן יש שתי פתרונות, כותב הרמ"א. סעודה שלישית אוכלים אחר הצהריים, כי הזמן של סעודה שלישית לרוב הפוסקים בסימן ר' צדק א', זה רק אחר הצהריים, ואוכלים או פירות, או בשר ודגים. כי בשעת הדחק אנחנו סומכים שלא צריך ליטול ידיים בסעודה שלישית. בסימרי צדק א', יש כמה וכמה שיטות שהובאו בשולחן ערוך בדברי שער הפויסקים. יש אומרים סעודה שלישית חייבים לאכול פת כמו בשתי הסעודות הראשונות. יש אומרים סעודה שלישית גם מזוינויס. ויש אומרים שאפילו מזוינויס לא צריך. אלא גם מעדנים, מגדנות, פירות, יין. ולכן הרמ"א אומר, אוכלים סעודה שלישית אחר הצהריים, או פרס או בוסר ודגים, המשנה ברורה אומר, עדיף בשר ודגים, מפירות. אף רבי שבוסר ודגים זה בערך השעה כל. פרס זה בוער פיועי, זה ברכה יותר חשובה. אבל בוסר ודגים יש לזה יותר אופי של סעודה מאשר פירות. המשנה ברורה מביא אפשרות אחרת, לחלק את סעודת הבוקר. כל הנושא של לחלק סעודה, כדי לפתור בעיה הלכתית, זה פולמוס גדול. מקורו בתשובה זה ראש. הראש כותב, כך נהגו רבותיי וכך אני נוהג אחריהם, לחלק את הסעודה. סמרי צדק א', יש מחלוקת כשלום ומגרברום, האם אפשר לחלק את הסעודה כדי להוסיף 100 ברכות, ולשאיר קצת מחלים לאחרי הסעודה. שלום אומר שכן, מגרברום אומר, ברוך השם הצליחו. אבל המגרברום כבר מביא את תשובה זה ראש. תשובה שלוש, ערב פסח שחל יש בשבס, אפשר לחלק את הסעודה כדי לאכול סעודה שלישית מפת. אני יותר נוטה לפתרון
כל הלשון.
הראשון, כך כתוב ברמ"א, וגם במשנה ברורה משמע, שזה הפתרון המועדף, בתחילת סימן תוף מם דלת. שהרי לכתחילה צריך לאכול סעודה שלישית אחר הצהריים ולא בבוקר. וכאשר מחלקים את הסעודה בבוקר יש גם בעיה של רוחש שאין הצריכו. איגרס חזוניש, חלק א' זה מקוף פייחס, הוא כותב, אם מחלקים את הסעודה צריך להמתין חצי שעה, בערך חצי שעה בין סעודה לסעודה. ובדרך כלל ערב פסח חליס בשבס בבוקר אין לך חצי שעה, בפרט כשלחוצים. לגמור לאכול חמץ לפני סוף זמן איסו, ובמיוחד במשפחות גדולות וילדים רבים, והלחץ הוא לחץ גדול. אז החזון איש כותב בערך חצי שעה, דרכי חיים ושונה, מנהגי הרבי ממונקת שמחזרו, זה כתוב רבע שעה. המשנה ברורה כותב, מעט שהות, משמע מדבר המשנה ברורה, שלא צריך חצי שעה או רבע שעה. המקור הקדום ביותר, החשוב ביותר, זה חמד מוישה, תוף מם דלת, בחשוב האחרון, והוא כותב, דלת אמס, דלת אמס זה כמה שניות, כמה זמן לוקח דלת אמס, שנייה, שתי שניות. משנברו הוא כותב, מעט שהות. בכל אופן, בגלל הלחץ של הבוקר, אני חושב שהפתרון הטוב יותר הוא לאכול אחר הצהריים, פרס, בוסר ודגים, לשם סעודה שלישית. אפשר גם זה וגם זה, אבל אין צורך בשתי הפתרונות, כך נראה לי יותר לעניות דעתי. אחד הרבנים החשובים לפני מספר שנים העיר הערה גדולה. סמקוף עין זין סיב בייז כתוב בשולחן ערוך. הם נטלו ידיים לסעודה. סלקו לגמרי את הפת, סיחו דעתם מן הפת. אחר כך רוצים לאכול מחילים אחרים בלי פת, צריך לברך עליהם לפניהם ואחריהם. כי שוב אין הפת פותרת את שאר המחלים, אפילו שאר המחלים שבו הם מחמס הסעודו. אז בערב פסח שחליז משבס, כאשר אנחנו נוטלים ידיים לפת, ואוכלים כזייס, או כביצה לפחות, כי לא נוטלים ידיים, לא מבחים הנטיל לסדיים פוחס מכביצה, ואחר כך לא רק מסלקים את הפת, אלא מבערים את הפת לגמרי, איך זה פותר את שאר המאכלים? האם צריך לברך ברוך הראשון על כל שאר המאכלים? היא הערה גדולה. אבל אני כתבתי תשובה, תשובה פורסמה, עדיין לא בספרים שלי, אבל בקבצים רבים, הנח לבני ישראל, הם לא נביא ימם, בני נביא ימם, ולא צריך לברך. יסוד הלכה הזו מבואה בביר הלוכה, וגם בחזוניש שמנחוב זיים באורחיים. חזוניש כותב שתי דרכים, אבל תמצס הדבורים. כאשר הסיחו דעתם מן הפת, וכבר לא מתכוונים לאכול פת, זה סימן שכבר אכלו את עיקר הסעודה. ומה שהם מתכוונים לאכול אחר כך הוא מעין כינוח סעודה. זה כבר לא עיקר הסעודה. ואין הפת פותרת אלא עיקר הסעודה, ולא מה שבא אחר כך, כשם שאין הפת פותרת כינוח סעודה, ומברכים על כינוח סעודה. ולכן אין זה כאשר השיחו דעתם מן הפת באופן טבעי, כי הם כבר לא רוצים לאכול פת. אבל בנידון דידן שכל הסיבה שהשיחו דעתם מן הפת זה רק מחשש של איסור חומץ. אבל ברור כשמש שעדיין לא התחילו את עיקר הסעודה. לעולם הפת פותרת את עיקר הסעודה, גם הם לא מתכוונים לאכול פת עם עיקר הסעודה. שורש הלכה הזו בסימן קע"ז הוא, כשסלקו את הפת סימן שגמרו את עיקר הסעודה. בנידון דידן סלקו את הפת כי סלקו את הפת, משום שזה ערב פסח, אבל עדיין לא התחילו את עיקר הסעודה, ולכן פשיטה שלא צריכים לברך. סברה זו פשוטה בעיניי, אבל גם סברות שהן פשוטות בעיניי לא בהכרח פשוטות אצל אחרים, ולכן אני תמיד מחפש בייס אב, ובייס אב חשוב ביותר מצינו בתויסס ביהודה חוסד על מסכת ברוכס דף ממלך, וספר חדש שלא היה בפני עיניהם של רבוסינו האחרונים, ספר שנתפס רק בתקופתנו. ורבי יהודה חוסד מדבר, האם ברכס המצה בזמן שבייס המקדש היקיים פתרה את הפסח. הלילה לשיטס חכמים לא קורחים ביחד פסח מצה ומורה, אכלו מצה לחוד, מורה לחוד ואחר כך פסח. בשעת הפסח לא אכלו מצה ביחד עם הפסח, וגם אחרי הפסח אסור לאכול מצה, כי אין מפתיר לנחל הפסח אפיקומן. שואל רבי יהודה חוסד, אז איך הפת פותר את הפסח? אם אי אפשר לאכול פת, דהיינו לחם עוני, דהיינו מצה, ולא עם הפסח, ולא אחרי הפסח, נמצא ששיחו דעתם מן הפת. אז למה לא צריך לברך ברכס שהכל על הפסח? אומר רבי יהודה חוסד בדיוק מה שאני אמרתי. מכיוון שכל הסיבה שלא אוכלים יותר מצה, זה לא משום שבאופן טבעי החליטו, גמרו את עיקר הסעודה, ושיחו דעתם מן הפת, לא. עיקר הסעודה זה קורבן פסח. זה כל הסעודה. אלא שמבחינה הלכתית אי אפשר לאכול מצה, לא עם הפסח ולא אחריו. זה לא נחשב ישיחו דעתם מן הפס, והפס, דהיינו ברכס המצה, מויצי רחמנוס, פותר את הפסח, וזה ממש דומה לנידון דידן. אז דיברנו מהדילמה של סעודה שלישית. עוד רגע אדבר, לפני המון שנים, אני חושב שזה היה ערך פסח שחליס בשבס, טוב שין סמכי לפני 16 שנה. סמכי ועוד פעם סמכת, ומסמכת עד פי א', זה לא קרה. נשאלתי על ידי אדם שבא בבהלה רבה, הוא קם באיחור, שבת בבוקר, הפסיד את המניין, וזה היה קרוב מאוד לסוף זמן איסור אכילס חומץ. מה הוא יעשה? שיטול ידיים ויוכל את הסעודה לפני התפילה? שיתפלל ואחר כך יוכל סעודה בלי פת? והפסק שלי הייתה תתפלל, ואחר כך תיטול ידיים על מצה. לא היה מצה שירה, משום שהוא לא תכנן לישון מאוחר שבת בבוקר ברוך השם. ולכן כל מה שיהיה לו בבית, זהו פת חומץ או מצה. והיו לו שלוש אופציות, ליטול ידיים ולאכול את הסעודה, סעודת פת לפני התפילה, להתפלל ולהפסיד את זמן אכילס חומץ, ולבטל סעודת שבס על הפת, ואני פסקתי שיוכל מצה. אני זוכר שבשולחן ערוך נפסק, שאסור לאכול מצה בערב פסח. הרי זה קבול הריסוסה בבייס חומה, ובמקור הלכה זו, ירושלמי סמך עשר בבייס במסכת פסוחים. ואף על פי כן, בין שלושת האופציות, לדעתי זאת הדרך הראויה. כי בין שלושת האיסורים זה האיסור הקל ביותר. לבטל סעודת שבס על הפס, יש אומרים ששולש סעודס זה מצווה דאורייתא. שבס קי"ז למדו את זה מן המקראות. כך כותב הלבוש בתחילת סימן רצ"א, מצווה דאורייתא לאכול סעודה שלישית. ויש עוד פויסקים חשובים שסופרים כמו הרבוש. אמנם המשנה ברורה כתב בריש צדק אלף שלדעת רוב הפויסקים מדובר במסדר רבנן, אבל עדיין מצווה חמורה ביותר. ולא בכדי כתוב בשולחן ערוך שהיה זוהר מאוד לאכול סעודה שלישית, שלוש סעודות. האוכל שולחן כותב שזה תקנת משה רבינו, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, אבל תקונס משה רבינו, כך כותב האוכל שולחן. הלשון שלו מעניינת, קונס משה רבינו מסיני, מה זה נקרא קונס משה רבינו מסיני? לא יכול משה מסיני, לא משמע. אבל מכל מקום, מדובר במצווה חמורה, שיש אומרים שהיא מצווה דאורייתא. ורק בסעודה שלישית, יש אומרים שלא צריך פת, בשני הסעודות הראשונות, לכולי עלמא צריך דווקא פת. לאכול לפני התפילה, גם זה איסור גמור. חז"ל דרשו את הפסוק, לא יסרח לו על אדם, שאסור לאכול לפני התפילה. וגם כאן, יש אומרים שמדובר בדין דאורייתא. גם אם זה דין דרבנן, מדובר בעבירה חמורה. הדין שאסור לאכול מצה בערב פסח לא מופיע בבבלי. ציטטתי את הירושלמי, בול הריסוסו בבייס חומר. כשאתה אומר, אוכל מצה בערב פסח כבול הריסוסו בבייס חומר, זה נשמע איסור חמור מאוד, איסורי ביה. הרי שואלים כמסבירים, לא קשור לאיסורי ביה, מה הקשר? חזר רק התכוונו לומר שלפעמים יש מצווה, אבל אם אתה מקדים את המצווה לפני הזמן הראוי, זה בעצם עבירה. כשם שיש מצווה בין בעל לאשתוי, אבל לא לפני הזמן. בוא לרסוס בבייס חומוב, תתאזה בסבלנות ותקיים מצווה גדולה, אבל לא לפני הזמן. כך גם תמתין עד בערב תאכלו מצוס, עד הזמן הראוי, לא לפני הזמן. הרביו. שוב הסמרי ואלצם עקוף צד הגמל, אני חושב שזה כתוב גם במאירי, אומרים רמז יפה יפה. למה אמרו חזל כבויל הריסוסו בבייס חומב? קלה צריכה שבע ברוכס. רק אחרי השבע ברוכס היא מותרת לבעלה. גם מצה צריך שבע ברוכס. עד להכיל אסמצה מברכים שבע ברכות בליל הסדר. שלוש ברכות בקידוש. ביחס היין, קידוש הסיועים, ביחס הקידוש ושהחיונו. בורי פרי אדומו על הקרפס, נטיל הסידיים, זה חמש, המויצי לחם הנורץ, ואשי קדישונו, ביחס המצווה על מצה זה שבע. אז כשם שקלה יש לשבע ברוכס, לפני יחיל את מצה צריך לברך שבע ברוכס, ולא לאכול ערב פסח. אז אלה הם רק דברי רמז. מה שורש האיסור? שלוש דעות בראשונה. הרמב״ם פרק במחומץ המצה מסביר כדי שיהיה הקר. הקר שאכילת מצה בלילה זה לשם מצווה ולכן כל יום לא אוכלים מצה. המאירי בפסוחים כותב כדי שיאכל מצה לתאבון. חידוש יש בספר הרוקח. כי איסקש מצה לפסח וכשם שזמן אכילת פסח זה רק בלילה ולא ביום כך גם מצה. לפי שלושת הדרכים לא מדובר באיסור חומור, לא מדובר בדברי קבולה. אין מי שאומר שזה דאורייתא. תוספות ושריד, פסוחים צדיק טס בכלל אומר, שאין הלכה כדברי ירושלמי, מכיוון שבבבלי לא מצינו את הדין הזה. תוספות ושריד אומר שזה לא להלכה, אבל הרמב״ם ושולחן ערוך כן הביאו את זה, אבל מכל מקום לא מדובר באווירה חמולה, לא מדובר באיסור חומור. שיטת הראש שכל האיסור הזה לא נוהג אלא מזמן ניסה אכילת חומץ. אבל כל עוד אפשר לאכול חומץ מותר לאכול גם מצה. ויש כמה ראשונים שהולכים בשיטת הראש. אנחנו פוסקים שמאלויס השחר כבר אסור לאכול מצה. אבל יש כמה צדדים להקל באיסור זה. תוססית סבור שלהלוך אין בזה איסור. הראש, החשובי הראשונים סבור שאין האיסור אלא מסוף זמן אכילת חומץ, ולא לפני כן. אנחנו מדברים כבר אחרי סוף זמן אכילת חומץ, אבל מכל מקום. משלושת האופציות, זאת האופציה העדיפה. לאכול כביצה מצו כדי לא לבטל את המצווה של סעודת שבת ויום טוב. אני יודע שאף אחד לא ירצה לשמוע בקולי, מי ירצה לאכול מצה? בעיני הבריות זה נתפס כעבירה חמורה. ואם כן, אם הפסק הזה יועיל שאף אחד לא יקום במאוחר, יהי זה זכורנו. שאנשים באמת יקפידו ללכת לישון בזמן, לקום בזמן, כדי להקדים לתפילה, ויוכלו לאכול כזייס פס, כדי לצי סידי חוי וסעודה שנייה וסעודה שלישית, כבר אמרנו, או לחלק את הסעודה, או לחילופין, אחר הצהריים, בוסה ודוגם וקצת פלס, ובכך אפשר לצי סידי חוי וסעודה שלישית. אז היום עסקנו בכמה וכמה הלכות. כל ההלכות האלה, הלכות מיוחדות, לשנה הזו, לערב פסח, שחל ליועס בשבס. היום אני רק רוצה לספר לכם סיפור, ופחות להאריך בדברי דרוש. השנה שעברה עלינו הייתה שנה קשה. ואתמול בדרשה של שבס הגודל, דיברתי על השנה הקשה הזו שעבר עלינו לטובה. ואני זוכר את ליל הסעידה לפני שנה. לאלפי אנשים זה היה ליל סדר קשה ביותר. הרבה הורים מבוגרים ישבו בגפם פעם ראשונה בחייהם לליל הסדר. הילדים לא הגיעו, מחשש הידבקות במחלה. לא כל כך דאגו לעצמם כמו שדאגו לזקנים, להורים. בארץ ישראל המצב הרבה יותר טוב. כפי הנראה בסייעתא דשמיא שאנחנו בדרך החוצה מן המגפה. אבל עדיין יש קהילות רבות ברחבי העולם שבהם לא יוכלו רבים לשבת ביחד בליל הסדר. וליל הסדר שאמור להיות לילה שבו רבים מתקבצים. זוכרים את הסיפור בגודל של פסח על גדוי לתנועם? רב אליעזר ורב עקיבא ורב טרפון ורב לוזה בן עזאי, כולם נקבצו ביחד ובילו ליל סדר בבני ברק. אבל עברנו סדרים קשים יותר, ותמיד התחזקנו והתגברנו. ליל הסדר הטרגי ביותר, העצוב ביותר, שאני שמעתי עליו מעודי, מן הסתם גם ליל הסדר הנשגב ביותר, ששמעתי עליו מעודי. הוא ליל הסדר שאבא אובי מוירי סיפר עליו פעמים רבות. ליל הסדר במילדורף בשנסטוף שינהי. מילדורף היה מחנה נאצי. ספק מחנה השמדה, ספק מחנה עבודה. אבא פגש את הרבי מקלויזנבורג, בעל דברי יצב מוירי ורבי. יום תשני של שבוע סטוף שין דלת באושוויץ ברקנאו. פסח טוף שין היי, הם היו ביחד במילדורף. חודשיים לפני פסח, הרבי מצאנז הדברי יצף, כבר דיבר על המצות. שצריך להתכונן לפסח, בעזרת השם, יהיה לנו מצס, נעשה סדר. ואנשים חשבו שנטרפה עליו דעתו. הניחו לו לדבר על המצות. אבל כמה מהמקורבים עליו הפצירו בו שיפסיק לדבר הבלים, משום שזה לא עושה רושם טוב לאנשים. ואדמור משלו, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, בעזרת השם יהיה לנו מצות. מוישה לייזר איינהורן, יהודי יקר שהיה שם, ואני זוכר את היהודים, דרש ממנו במפגיע, רבא, תפסיק, זה גורם בושות. לא יפלו לנו מצות מן השמיים. והצדיק בשלו. נס ופלא, כשבועיים לפני כניסת החג, הייתה הפצצה מסיבית של בעלות הברית על תחנת רכבת. תחנה קרובה למחנה, והתחנה נהרסה כליל. רכבות חונות גם הם התפרקו לגמרי. הנאצים הוציאו קבוצה של יהודים לפנות את פסי הרכבת כדי שהרכבות הגרמניות יוכלו להמשיך לנוע ממזרח, מצרב, מצפון ומדרום. וכאשר היהודים פינו את ההריסות, הבינו שאחד מקרונות הרכבת נסע חיטה, והקרון התפרק עליו, וכמות עצומה של חיטה התפזר על פני השדה. היהודים כל יום הגניבו כמה גרגירי חיטה לתוך המחנה, לתוך הצריף שלהם. הם היו תופסים אותם, היו הורגים אותם, כדור בראש, אבל במסיעות נפש, בהוראת האדמור, כל יום הכניסו כמה גרגירים. ערב פסח לקחו אבנים, ריצקו וקדשו את גרגירי החיטה, הביאו טיפת מים, קצת מים. ערב פסח מצס, במילדורף, תחת הפעם של הנאצים במסיעות נפש. פו את המצות בירב פסח אחר הצהריים, כמנג החסידים. אבא זוכר, הוא היה שם. המצות היו בגודל של, גודל של כף יד. משום שהמשטח שעלי ערכו את המצות, היו לבנים, לבנים קטנים, לבני בניין. ובליל הסדר, מתוך מאות האנשים המיוגעים, העייפים, השבורים והריצוצים, כעשרה אנשים התקבצו מסביב לאדמור. ואדמור אמר את כל ההגודה בעל פה, ופניו העירו באור יקרות, פניו הפיקו נוגה ושמחה. כבניין אנשים אמרו את ההגודה ואכלו מצות. וכל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני אומר, אני מאוד מסופק עם המאות. אם המצות הים היו זוכים להכשר של הבדת של העידך הרידס, אני משאר שלא. אבל מעידך אני חושב שהנחס רוח שהם גרמו בכל האוילה מסליונם, מעולם לא היה דומה לו. וההתעוררות הגיעה עד לכיסא הקובעית. בגיא צלמובס, בעמק הבוכו, בגהנום עלי אדמות, במסירות נפש, אכלו מצות, ואמרו הלל. מאותם עשרה אנשים שהתקבצו מסביב לאדמור, כמעט כולם היו רבנים חשובים לעתיד, מרביצי תורה בישראל. זה מסירות נפש על מצוות החג. ומאותה שנה עוד סיפור של מסירות נפש של אותו צדיק יסוד עולם, הרבי מצאנס קלויזנבורג, מוירי ורבי, בעל הדברי יצב. לא עלה בדעתו לאכול חשש חומץ בפסח, ולכן חודשים היה שומר קליפות של תפוחי אדמה, וחלקי תפוחי אדמה, והיה מחביא אותם, בין החרכים של הדרגשים שעליהם ישנו, פיסה פה, פיסה שם, כדי שיוכל לאכול שבס ימי אחד תפוחי אדמה. לדאבון לב, בערך שבוע לפני חג המצויס, הגרמנים הכריזו על מבצע ניקיון, הוציאו את כל היהודים מהצריף, עשו ניקיון יסודי, הם מצאו את הכל, ולא נשאר גרגיר של תפוח אדמה. אבל הרב בתוכן ובדבקות שלו בקודש ברוך הוא אמר, אני לא מתכוון לאכול חשש חמץ בפסח. כשבוע לפני פסח. באירופה המזרחית היו מחביאים תפוחי אדמה בתוך האדמה בסוף הקיץ. ובחורף הקר המזרח אירופאי האדמה קפאה ותפוח אדמה השתמרו. פסח, תקופת האביב, אנשים היו שוברים את האדמה ומוציאים תפוחי אדמה. והגרמנים שלחו כתריסר יהודים עוד פעם, משום מה לעזור לעיקרי הסביבה, להוציא תפוחי אדמה מן האדמה. ושוב, במסירות נפש, הגניבו לתוך המחנה. פה תפוח אדמה קטן, שם תפוח אדמה. והרבי מקלויזנבורג לא אכל חשש חומץ. שבעת ימי החג, חל תפוחי אדמה. זה מסירות נפש, מסירות נפש של מצווה. ואלה סיפורים שאובי מוירי היה מספר לנו הרבה פעמים בליל הסדר. מנחסו שמוי אדם חלק גמל, בריחות דולה שכתבתי על סיפור יציאת מצרים, הבאתי מהקרן לדוד, שהיה מגדול להונגריה, שהוא כותב שבליל הסדר יש עניין שכל אחד יספר את הניסים האישיים שהקודש ברוך הוא עשה לו, ולהודות לקודש ברוך הוא על הניסים האלה. ואני לא הבנתי דבריו, אני כתבתי לדעתי, ליל הסדר צריך לספר בניסים ולא שנה של אבסינו במצרים ותו לא. למה לערבב ניסים אחרים? מצווה סיפי יציאס מצרים זה סיפי יציאס מצרים בלבד, אבל, אם יש בסיפורי הניסים בשבועה כדי להעצים ולהעמיק את ההרגושה של אבנוס, להעצים ולהעמיק את ההלל והידוי על הקודש ברוך הוא, ודאי שזה חלק של המצווה. אין עניין לערבב דבר בדבר, אין עניין לספר ניסים אחרים. צריך לספר את אשר הסללתי במצרים ואיס איסוי אשר שמתי בם. אבל קשה לנו ולילדים שלנו להזדהות. מה זה עבדוס? מה זה שיעבוד? הרמב״ם כותב בפרק ז' החומץ המעצה, שאדם צריך לספר לפי דעתו של בן. ואם הבן קטן הוא טיפש, אבא שלו אומר לו, עבוד אמינו כעבד הזה, כשפחו זו. הרי שאנחנו צריכים להמחיש דברים לילדים שלנו. הם לא יודעים מה זה עבדוס, ולכן מצביעים כעבד הזה, כשפחה הזו. הדור שלנו לא יודע מה זה שיעבוד, מה זה גולוס, מה זה עבדוס, מה זה הרג ושמד שסבלנו בארץ מצרים, ולכן, כאשר על ידי סיפורים, כמו הסיפורים האלה, אפשר להעמיק ולהעצים את ההידוי על החירוס, ומה זה מסירוס נפש? גם אבותינו בגולוס מצרים מסרו את נפשם. תמיד היו יהודים שמסרו את נפשם למען כבוד שמו יסבורך. ולכן אבא הרבה פעמים היה מספר את הסיפורים האלה דווקא בליל הסדר. כדי להוידויס ולהלל. בו זה ולימד על זה. היינו במצרים. והיו יהודים שבסירוס נפש דפקו בקודש ברוך הוא באמונו סוי, ובזכותם נגענו ממצרים. אלו סיפורים של מסירוס נפש, שאני שמעתי מאובי מוירי, ואני מעביר אותם הלאה לילדים שלי. אלה סיפורים שאנחנו צריכים לחזור אליהם, כדי ללמוד מה זה דוויקוס, מה זה מסירוס נפש על התורה ועל המצוות. שזכותם תגן עלינו, שהקודש ברוך יעשה לנו ניסים ונפלאות, שהמגיפה הזאת תיעלם מן העולם, ונזכה בקורא בימינו, לישוע שישרו לבי אסגויל צדק, לבניין בית המקדש במהרו ויומנו אמן. חג כושר ושמח לכולם.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.